שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. הכנסת החלה בדיונים שאמורים להוביל בסופו של דבר להחלשת הרשות השופטת. אם בהתחלה טענו בקואליציה שהם פתוחים לשינויים, הרי שהשבוע כבר הצהיר שר המשפטים כי כתב האישום נגד בנימין נתניהו הוביל להחלטת הממשלה לשנות את שיטת המשטר בישראל. מיכאל ארזר טוב ינתח בתחילה את האמוק של הקואליציה ויעניק ציון נכשל ליושב ראש האופוזיציה לפיד ולנשיא הרצוג. פרקית המדינה לשעבר רן שנדר ינתח את התוכנית ויקרא להגיע להסכמות מסוימות שישפרו את המערכת. בהמשך, גם ג'וש בריינר ומנכ"ל המשרד לביטחון פנים היוצא תומר לוטן על התוכניות של איתמר בן גביר, רוח המפקד במשטרה ולטובת מי יתייצב השוטר בשטח אם נגיע לאימות בין הממשלה לבין בגץ. ולבסוף, מסעדת נומה הסקנדינבית נסגרת. רוני קשמין, רותם מימון והשף רז רב שאכלו בנומה, בין היתר מנות שכוללות זרע של דג קוד ומוחות של חיות, הם ידברו על השינוי שעוברות מסעדות הגורמה בעולם. שלום מיכאל אוזר טוב.
שלום שלום.
אז אנחנו מדברים קודם כל על הקואליציה, אז שם רצים מריצת אמוק כדי לאשר את הרפורמה המשפטית, כמו שהם קוראים לזה, או התוכנית להריסת מערכת המשפט, כמו שקוראים לזה במקומות אחרים?
ההפיכה המשפטית, או באמת, אני חושב שהמילים, השינוי המשטרי הגדול ביותר שנעשה במדינת ישראל, לפחות מאז 92, והשינוי החקיקתי המשטרי הכי גדול, לדעתי, שנעשה אי פעם, כן. צריך להבין, חוק היסוד שעבר, כבוד האדם וחירותו, הוא עבר בהליך חקיקתי אחר לחלוטין.
לא באישון לילה, כמו שהימין מדבר על זה.
לא, אפילו עזוב את זה, ההיקף החקיקתי, בסדר, היה הרבה יותר מצומצם מעכשיו. למה אני אומר שאנחנו במהפכה, בשינוי המשטרי הכי משמעותי שנחקק כאן אי פעם? כי שוב פעם, גם כשהחוק עבר בזמנו, הוא עבר כחוק, אתה יודע, כהצבעה.
חוק אחד.
חוק יסוד אחד.
משמעותי.
משמעותי מאוד, אבל הוא בסופו של דבר עבר בחוק אחד. כאן יש לך איזשהו ניסיון להגיע ולשנות את כל השיטה, תוך כדי מחשבה שאתה בא לשנות את כל השיטה.
זאת אומרת, המון חוקים בודדים,
המון
גם
חוקי יסוד
משנים
בודדים.
חוקי יסוד.
נכון,
כן.
המון חוקי יסוד בודדים, המון חקיקות בודדות. לא היה כזה דבר, לכן אתה אומר, הקואליציה רצה באמוק, נכון. אני מניח שהשאלה הבאה הייתה, ומה, והם יעבירו? אני לא יודע. כי אנחנו
כן,
באמת...
כן, התשובה לא ברורה?
תראה, אנחנו באיזשהו...
בטוח שתגיד כן.
אנחנו בניסוי חוקתי חסר תקדים. לא היה כזה דבר. לא הייתה כנסת, מלבד, אתה יודע, הכנסת הראשונה שהייתה הכנסת המכוננת, הכנסת אולי השנייה והשלישית, שנחקקו הרבה מאוד חוקים שבאמת הסדירו את היסוד השלטוני של מדינת ישראל. אף פעם לא הייתה כנסת שחוקקה שינוי יסודי ומהותי בתוך השיטה המשטרית שבה עובדת המדינה. אני אפילו לא שופט את זה לטובה ולרע. בסדר, עזוב שניונת בצד את הוויכוח, האם זה מהפכה טובה או מהפכה רעה. אבל אני לא חושב שזה בכלל מוטל בספק, והחברים מהצד הימני שכאילו מפחיתים בחשיבות האירוע, בעיניי כמעט יורים לעצמם ברגל, או לא מספיק מפרגנים לעצמם. בסדר, זה באמת שינוי משטרי מאוד מאוד משמעותי. ודינו של הניסוי הזה הוא בעיניי כלות בערפל, אני לא יודע.
תסביר מה... למה לות בערפל ולא יריב לוין אומר שזה יעבור כמו שצריך. בנימין נתניהו אמר בהתחלה ברמיזות אולי יהיו שינויים קטנים, אחר כך שינו את הקו.
אני לא חושב שאי פעם הליך חקיקתי במדינה עמד בפני כזו ביקורת בינלאומית ופנימית וכלכלית ומשפטית.
למי זה מזיז?
לכולם בסוף. מה, אתה חושב שנתניהו לא קורא את המאמר שראיתי שפרסמו נגדו בטיים מגזין ובאטלנטיק ולא רואה את...
סוכניות הדירוג מדברות נגד...
סוכניות הדירוג וראיתי כל מיני כבר קבוצות ויסי, כל מיני
משקיעי
הייטק מאוד מאוד משמעותיים, קבוצות משקיעים מאוד מאוד משמעותיות שאומרות כל מיני דברים. אני לא יודע, והנאום של הנשיאה חיות, איך כל הדברים האלה משפיעים? אני באמת לא יודע להגיד. אני לא יודע להגיד. נכון שזה נראה שהקואליציה מאוד נחושה, נכון שזה נראה שהם הולכים באמוק להעביר כבר במושב הזה, כמו שהם הצירו, את רובה של החקיקה. האם זה באמת מה שיקרה? תשמע, זה חסר תקדים. אין עוד דוגמה כזאת למהפכה שלטונית, למהפכה באופי המשטר, או אתה יודע, מהפכה זה נותן קונוטציה, אני באמת אשתמש במילים ניטרליות, שינוי באופן המשטר של מדינת ישראל. נראה, נחיה נראה.
אנחנו נמצאים בעיצומה של מחלוקת עמוקה שקורעת את העם. אני מעריך את כל המתווכחים, המעורבים, המוחים והמפגינים, ואת מעורבות הציבור בדיון החשוב הזה.
הזכרת את הנשיא החיות, בוא נדבר על הנשיא הרצוג.
אני אקבל... אני אגיד לך, הנשיא הרצוג כביכול מתדרך על ימין ועל שמאל, שהוא עוסק בפעולות מאחורי הקלעים וכל מיני מילים כאלו יפות.
מפגש עם נתניהו, גם מפגש עם חיות, דיבר עם לוין, דיבר עם כולם. זאת אומרת, כרגע זה נראה כאילו הוא סותם את האף, אבל לא אומר את זה.
נכון. אז תרשה לי להגיד קודם כל שלטעמי הניסיונות האלו הם ניסיונות סרק. אני לא חושב שיצא מזה משהו, אבל אני חושב שיש משהו מעבר לזה. לטעמי, וזה כאן העמדה שלי, בוז'י הרצוג לא מבין את היסוד שעליו מושתת מוסד הנשיאות. יש שאלה רצינית, כבדת משקל ולגיטימית, למה צריך נשיא בישראל? נכון, זה עולה הרבה מאוד כסף, זה תמיד נבחר בדרכים פוליטיות, לא דרכים משונות וכולי, ויש הרבה אנשים שבכלל אומרים בשביל מה אנחנו צריכים נשיא. אני חושב שאחד התפקידים המרכזיים של נשיא המדינה הוא להיות בעיתות קיצון, שתהיה איזושהי דמות שתוכל לרחף מעלינו, מעבר למחלוקות ומעבר לפוליטיקה, בעיתות קיצון של מלחמה ושל שלום ושל שסע ושל פלג, פילוג כזה כזה משמעותי כמו שיש לנו עכשיו.
טוב, דווקא מישהו... לפי השיטה שלך הוא עושה את זה, הוא אומר, לא. יש שסע מאוד גדול בעם, צד אחד חושב X, צד אחד חושב Y.
מישהו שיוכל, כשאנחנו מתפלשים בבוץ, להוות לנו למצפן ולהגיד מה טוב ומה רע.
ולמה הוא לא עושה את זה?
כי הוא רוצה להיות נאהב על כולם. להרצוג יש אובססיה להיות נאהב על כולם. הוא רוצה שיאהבו אותו מימין, והוא רוצה שיאהבו אותו משמאל, והוא רוצה שיאהבו אותו בעיתון הארץ, והוא רוצה שיאהבו אותו בטוויטר.
טוב, זה בינתיים לא עובד.
ברור שזה לא עובד, זה גם פתטי, סליחה. נשיא לא אמור להיות נאהב על כולם. נשיא אמור להיות מקובל על כולם, לגיטימי על כולם, מעבר לבוץ שאנחנו משליחים אחד על השני כאן כל יום וכל לילה בכנסת.
אז דבר אחד לא הזכרנו, זה האופוזיציה. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה בשיחה, ונדבר דווקא עם האנשים שמנסים להגיע אולי לאיזושהי פשרה, או מציעים איזושהי פשרה, וגם על השינוי לא רק במערכת המשפטית, אלא גם מה הולך במשרד לביטחון פנים. האורח הראשון שלנו הוא פרקליט המדינה לשעבר, ערן שנדר.
אנשי צבא ובחירי השירות הציבורי להפגנות רחוב נגד שינוי המשטר היא מדינה שנחצו בה כל הגבולות.
ערן שנדר הוא פרקליט המדינה לשעבר, ועכשיו יוצא נגד התוכנית של נתניהו ולוין לשנות את המערכת המשפטית. שלום.
שלום מאוד.
אז היית בהפגנה ביום שבת?
הייתי.
ו?
היה מרשים. היו הרבה מאוד אנשים שאני מניח שרובם ככולם כמוני באו מכיוון שהם מבינים שאנחנו נמצאים בצומת של סכנה לשינוי משטרי, ככל שהתוכנית, שאני לא קורא לה רפורמה, כי רפורמה זה משהו בונה, אבל התוכנית שתוצאתה תהיה הרס מערכת המשפט, תביא גם לשינוי משטרי.
אתה מצליח להבין את המקורות של התוכנית הזאת? למה היא בכלל מגיעה?
אני סבור שכן. קודם כל, לזכותו של יריב לוין יאמר, שבלי שום קשר למערכת הבחירות, וכבר שנים הוא דוגל בסוג כזה או אחר של תוכנית לרפורמה, כפי שהוא קורא לזה במערכת המשפטית. אבל אני חושב שאין לך אלא להקשיב עכשיו לרשתות, ולראות כמה הקלטות של ראש הממשלה שלנו רצות, כולן מלפני 2016, אם אני תכף מדבר על 2016, כי שם זה קו פרשת מים, ובהן ראש הממשלה אומר שהוא עומד כמבצר נגד תוכניות לשנות את מערכת המשפט, כי אין דמוקרטיה בלי מערכת משפט חזקה. והוא יעמוד ויתחה כל, כפי שהוא עשה בעבר, רפורמות ותוכניות לשינוי מערכת המשפט, כי הוא שומר על הדמוקרטיה.
מערכת משפט חזקה ועצמאית היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה. בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות.
אז מה שהשתנה זה המשפט?
מתחילת החקירה כבר אנחנו שומעים שהחוקרים מקומם בכלא עם ניצוח שמנהל התזמורת שהוא ראש הממשלה והשרים עושי דברו, ולאחר מכן פרקליטים צריכים להיכנס לכלא והיועצים המשפטיים עושים את מה שהפרקליטים אומרים להם, ובסופו של דבר יש לנו את מי שמנהלת היום את המשפט שהיא מאובטחת, הבן שלה מוטרד, פרקליטים מוטרדים, אלימות מילולית קיצונית ברשתות, שזה הדשן למעשה שבתוכו מקים שורש התוכניות לשינוי מערכת המשפט, שבסופו של דבר אותו אדם שהפך להיות נאשם, זנח את האידיאולוגיה למען האינטרסים האישיים שלו, אני מאמין, לסגירת התיק.
בוא נדבר בכל זאת על אידיאולוגיה. אז יריב לוין, באמת אמרת אידיאולוג, ובימין אומרים, אנחנו לא מצליחים למשול, המילה משילות חוזרת כל הזמן, כי יועצים משפטיים למיניהם אומרים לנו, זה מותר, זה אסור, אז למה שהם יחליטו ולא העם שבחר בנו?
תשמע, קודם כל, אני פותח סוגריים במסגרת הלוחמה הפסיכולוגית שעשו מאז 2016, אז הפכו את היועצים המשפטיים, את הפרקליטים ואת היועץ המשפטי לפקידים, בכדי לא לומר פקידונים, ונעשתה באמת מערכת שלמעשה הפכה אותם לפקידים של מרץ. ובין היתר, גם במסגרת הזאת, הפקיד הפך למילת גנאי, וגם שומר הסף הפך למילת גנאי. השומר הסף זה לא מילת גנאי. ושומר הסף במנהל תקין עובד בהרמוניה מלאה עם השר, ומטרתו לעשות הכל שיוכל להגשים את משנתו ומדיניותו של השר, אבל במקרים שזה מביא למנהל לא תקין, או לחילופין לא ייתכן מבחינת הדין, תפקידו להרים דגל. זה קורה לעתים מאוד רחוקות, לדעתי באחוז אחד מההתנהלות של השר מול היועץ המשפטי.
אבל דווקא בימים האחרונים אנחנו רואים למה אסנת מרק למשל לא יכולה להיות מנכ"לית משרד ממשלתי, כשהיא כן יכולה להיות חברת כנסת, או מירי רגב לא יכולה למנות מי שהיא רוצה למנכ"ל משרד התחבורה. בשביל זה בחרו אותה, היא אומרת, היועצים המשפטיים לא יחליטו לי.
אז זהו, אז פה בסופו של דבר אנחנו נכנסים למנהל תקין, כי לפי התוכנית החדשה למשל, אפשר למנות חבר מרכז ליכוד ליועץ משפטי של משרד הביטחון, ואי אפשר גם אם הוא שנה עורך דין, אי אפשר לתקוף את ההחלטה הזאת. אז מצד אחד, אנחנו לפי התוכנית נותנים לפוליטיקאים את כל הכוח, אבל תפקידו של שומר הסף, כולל בית המשפט והיועצים המשפטיים, להבין שלפעמים, רק לפעמים, בפוליטיקה שלנו, הלפעמים הזה ולעיתים יותר קרובות, הכוח משחית. ושהכוח משחית, שומר הסף צריך להרים דגל ולהגיד, זה לא ייתכן, או כאן אין את הכישורים המספיקים, או זה לא יעבור.
לא, אבל עוד פעם, למה אסנת מרק כן קשירה להיות חברת כנסת ולא מנכ"לית משרד ממשלתי?
כי נבחר ציבור, הוא נבחר ציבור, זה בידי הציבור, וברגע שיש לו עובד ציבור, הוא צריך לגלות כישורים מקצועיים שיאפשרו לו את מילוי התפקיד. נבחר ציבור, ככל הנראה, לא נדרשים ממנו כישורים מקצועיים, מלבד רטוריקה של צערי הרב היום במחוזותינו, אלימות מילולית בהרבה מקרים.
אז אולי המציאות אבל השתנתה, פעם זה היה ככה, והיום אנחנו צועדים לעתיד אחר, שבאמת השר או חבר הכנסת יכולים לבחור את האנשים שהם רוצים לעבוד איתם, גם אם הם חברי מרכז ליכוד.
קודם כל, המציאות השתנתה, בוודאי. האלימות שאתה רואה ברשת, האלימות המילולית על ימין ועל שמאל, ודאי שזה השתנה. אבל אנחנו עדיין מנסים לשמור על מנהל תקין. ובמנהל תקין, דברים כאלה לא ראוי להם שיעברו. ואם אנחנו רוצים לשמור על דמוקרטיה, ואנחנו רוצים לשמור על מנהל תקין, אז אנחנו צריכים לעמוד שכם לשכם, בלי קשר לימין ושמאל, מול התוכנית הזאת, כי היא תביא לשינוי משטרי. הרי שהשופטים ימונו על ידי הממשלה, יועצים משפטיים כמשרות אמון ימונו על ידי הממשלה, והבקרה תסוכל בסיכון ממוקד, מכיוון שלבגס לא תהיה יותר אפשרות לבקר על פי החוק, וכמובן גם פסקת ההתגברות, אז אפשר יהיה גם לחוקק חוקים שיפגעו במיעוטים. אולי מומחי מדע המדינה ימצאו שם לכותרת הזאת, אבל דמוקרטיה זו לא תהיה.
אני עוסק בנושא הזה למעלה מ-20 שנה. במהלכן התרעתי מנזקי המשפטיזציה. במהלכן גיבשתי הצעות לרפורמה. לצערי, הסיכונים שמפניהם התרעתי התממשו. לכן הגיע הזמן לפעול.
דיברת בעבר על זה שהמערכת לא מושלמת וגם ביקרת אותה, אז אתה כן מוכן לפשרות היום. איזה פשרות?
אגב, אני לא חושב שזו פשרה, אני לא מקבל את המילה פשרה. אני חושב שבאופן טבעי מערכות מגוננות על עצמן, ומערכת המשפט היא לא יוצאת מן הכלל הזה. אני כן חושב, בלי קשר לתוכנית הזאת, שמערכת צריכה להיות קשובה לציבור ולטענות הציבור. ואני חושב שהימין למשל טוען שבחירת השופטים נעשית למעשה כמעט כגילדה של שופטי בית המשפט העליון, שהם חוברים עם לשכת עורכי הדין, ואז כמעט זה משחק מחור.
ואתה מקבל את הטענה הזאת?
אני חושב שיש בה משהו, ואני חושב שאפשר לשנות אותה. זאת אומרת, אם היום יש למשל נציג אחד שהוא דיקן הפקולטה למשפטים, שנבחר על ידי פורום דיקני הפקולטה למשפטים, אפשר למשל להגדיל אותו לשני נציגים, או לשלושה נציגים. אני כרגע לא נכנס לעובי הקורה, אבל
טוב, לשנות... פוליטיקאים רוצים שם פוליטיקאים, לא דיקני פקולטות.
אבל מכיוון שאנחנו מנסים להיות מקצועיים, ואנחנו מקבלים את הביקורת שאתם אומרים, אוי, השופטים זה סניף של מרת, זה הסתה, כן? אז אנחנו ניקח באופן מקצועי, אפשר לשנות את ההרכב, כך שהוא ייתן מענה לביקורת הזאת, מבלי להרוס את התכלית של בחירת שופטים מקצועיים, ולא בחירת שופטים שיבחרו על ידי פוליטיקאים. ויש לזה עוד היבט אחד, שהייתי רוצה לעמוד עליו, והוא קצת יותר עמוק. כי אם התוכנית הזאת תתקבל, זה לא רק בחירת השופטים. הרי כולנו בני אדם, אפילו שופטים, ואפילו לא בצריך עיון. ואם שופט שלום ירצה להתקדם למחוזי, הוא יחשוב פעמיים על הפסיקות שהוא ייתן ככל שהן נוגעות לפסיקות שעשויות לא למצוא חן בעיני הקואליציה.
דיברת על נציגים מהאקדמיה בוועדה לבחירת שופטים. איזה עוד שינויים היית מכניס?
אני חושב שעילת הסבירות היא דבר שמרצד לעיניהם של המבקרים מן הימין, ואני חושב שגם כאן יכול, ולא נעשה את זה בשידור הזה, כי זה באמת משהו שצריך להיכנס לעובי הקורה, אבל אפשר מבלי לבטל את עילת הסבירות, במחשבה לבדוק איזה כלים עשויים לצמצם אותה, כך שהיא תתקיים במקרים של אי סבירות קיצונית, אבל יהיו לה מגבלות מסוימות, אני לא פוסל את זה.
רק נסביר, עילת הסבירות יושב שופט, הוא מחליט שהפוליטיקאי החליט בצורה לא סבירה, ופוסל את ההחלטה שלה.
באופן קיצוני בדרך כלל, כן, זה לא... וזה קורה לעתים...
זה סיפור הידר, אגב, אחת הסוגיות שם.
נכון, ולכן גם מתקיפים את זה, אבל צריך גם לומר באותה נשימה, שזה קורה לעתים מאוד מאוד נדירות, וגם פסקת ההתגברות, זאת אומרת, אני לא נבהל מפסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות, רוב של 61, אני נבהל מאוד.
אז העניין זה הרוב, זה המספר.
כי זה עוד, ככל שתהיה פסקת התגברות, היא צריכה להיות במספר של רוב כזה, שיכלול גם את האופוזיציה, ושבסופו של דבר יהיה כמעט קונצנצואלי, כי זה דבר שהוא צריך להיות נדיר.
70, 80, על כמה אתה מדבר?
אני אף פעם לא הייתי סוחר, ותמיד הפסדתי מזה, אבל בין 75 ל-80, אני חושב שזה סביר, וזה נתון לדיון.
טועה מי שחושב שפסקת ההתגברות מתגברת על בית המשפט. לאמיתו של דבר, מדובר בהתגברות על זכויות אדם של כל פרט ופרט בחברה הישראלית.
מי אתה חושב שצריך להתייצב מול יריב לוין? החיות עשתה את הדבר הנכון שנעמה ואמרה, אלה הקווים האדומים שלנו, זה הרס הדמוקרטיה?
תשמע, אני מניח שהיא הייתה שמחה מאוד לא לעשות את זה, אבל זה מחזיר אותי לאופן שיריב לוין עשה את זה בצורה מאוד לוחמנית, ולכן היא באמת דיברה מדם ליבה ואמרה את הדברים. מי צריך לעשות את זה? אני חושב שקודם כל ראש הממשלה צריך לראות את ההקלטות שלו, ולהיזכר במה שהוא אמר, ולהבין שלמרות היותו נאשם, המדינה קצת יותר יקרה מהאינטרסים האישיים שלו, והמשטר שלנו, אם הוא רוצה להישאר באמת כדמוקרטיה מהותית, אז ראוי שתהיה הידברות והסכמה על רפורמה ולא הרס.
אבל יש לי בכלל עם מי לדבר? זאת אומרת, מה, ברגע שהצד השני מרים כל כך את הדגל וצועק ומגיע לקיצוניות כל כך, אולי דווקא כזה שאתה מדבר איתם, זה פתאום נותן להם לגיטימציה. ולא מבינים, הציבור לא מבין, אם מוכנים להתפשר על משהו, הציבור לא מבין שכל התוכנית הזאת היא איומה ונוראה. לא חושב שזה פתח למסע ומתן, התחילו מאוד קשוח פה.
קודם כל, אני בפוזיציה שאני יכול רק לקוות. ואני איש של הידברות. אז אני יכול לקוות שתהיה הידברות, ואני חוזר ואני אומר לך, אין מערכת שאי אפשר לשפר. עכשיו, שאתה אומר, אין מערכת שאי אפשר לשפר, ואתה עובר הלאה, אז בלה בלה בלה, לא אמרת שום דבר, ואנחנו מאוד טובים בזה. אבל אם אנחנו באמת רוצים להסתכל פנימה ולראות מה מציק היום לציבור, אני חושב שאפשר לקחת בחשבון את חלק מהדברים שניתנים כלפינו, ולנסות לראות איך אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו נשארים עם מערכת משפטית חזקה, ועדיין להכניס שיפורים מהותיים.
אז אמרת שאם עושים את התוכנית הזאת אין דמוקרטיה, בכל זאת אחר כך יש דרך חזרה, או שברגע שזה קורה זה בלתי הפיך?
אין דבר שהוא בלתי הפיך, אבל הנזק הוא עצום, גם מבחינת מינויים. אתה יכול, אם זה קורה, אתה ממנה שופטים שאם יתחלף השלטון, הם עדיין השופטים. והנזק הוא כמעט ובלתי הפיך. ויש עוד היבט אחד שכדאי לקחת בחשבון. אנשים לא יודעים עד כמה מסתכלים אלינו בהערכה בעולם למערכת המשפט שלנו, ולבית המשפט העליון בפרט. הדברים הללו השתנו.
אז למעט הפגנות, מה עוד אפשר לעשות?
תשמע, יש, אנחנו בדמוקרטיה.
עדיין.
אפשר, כן, אז אנחנו משחקים את הכלים הדמוקרטיים, אז אפשר להפגין, אפשר לנסות לשכנע בכלים הפרלמנטריים, בוועדות, וגם לכם יש חלק חשוב בפובליציסטיקה. אתם כלב השמירה, תשמרו עלינו.
טוב, אם לא סוגרים את כלב השמירה גם. גם יש שם יש מגבלות.
יש שמועות שלפחות תאגידים במסגרת כלב השמירה עומדים בפני סכנה, אבל הוא אשר אמרתי, כל זה באמת אנחנו עומדים, ובאמת לא צריך לחכות מנדמה לי, זה הכל כי יש לנו נאשם בפלילים שמנסה לטייב את מצבו ולהיחלץ באור שיניו מהמשפט. ואנחנו משלמים כולנו מחיר על זה.
רן שנדר, תודה רבה.
תודה לכם.
ומהמערכת המשפטית, אנחנו למשטרה. שלום ג'וש בריינר.
שלום קודם, מה שלומך?
בסדר גמור, אז על המשטרה לא דיברנו הרבה זמן, בניגוד למערכת המשפטית שאנחנו מדברים כמעט כל שבוע, גם שם מה, מהפך, שינוי, דרמטי, הרס מוחלט?
תראה, המצב בגדול הוא לא טוב. אנחנו רואים שנכנס שר חדש, עכשיו זה השר לביטחון לאומי, צריך גם להתרגל לשם הזה, איתמר בן גביר, עבריין מורשע שמכיר את המשטרה מהצד השני של החוק, אדם שהורשע בסדרת עבירות פליליות מאוד מאוד חמורות. אני חושב שאין קצין במשטרה שאתה בא אליו היום ולא אומר, בן גביר, אני עצרתי אותו כשהוא הילד, אני קפקפתי אותו באיזושהי הפגנה, אני הרמתי אותו מאיזשהו כביש.
איזושהי נוסטלגיה?
יש להם איזושהי נוסטלגיה משותפת, אבל כשזה נכנס למסדרונות המטה הארצי ולמסדרונות המשרד לביטחון פנים, היום המשרד לביטחון לאומי, אתה רואה ניסיון מאוד מאוד בוטה של בן גביר ממש להשתלט על המשטרה. אנחנו ראינו את זה בניסיון שלו להעביר את החוק לשינוי פקודת המשטרה ככה שלמעשה המפכ"ל יהיה כפוף אליו. החוק לא עבר בשלמותו, אבל אנחנו כן רואים בעצם ניסיון להזיז את המפכ"ל הנוכחי קובי שבתאי, כך שלמעשה מי שיקבע את מדיניות המשטרה בפועל, לא רק מלמעלה אלא גם בשטח, יהיה השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, וראינו את הניסיון שלו כבר בהפגנה במוצאי השבת האחרונה נגד הממשלה בתל אביב, שהמשטרה תפעיל יותר ויותר כוח, תפעיל מכתזיות, תפעיל אמצעים לפיזור הפגנות, בשם איזושהי שוויוניות אל מול ההפגנות האלימות שמתרחשות במגזר החרדי בירושלים, ואני מניח שאנחנו נראה יותר ויותר התערבות מצד בן גביר בתוך המשטרה.
אבל זה לא בעיקר דיבורים לתקשורת, להגיד, לצאת גבר, ובסוף בשטח מפקד מחוז תל אביב אמר, אנחנו נהיה בסדר, והיו בסדר.
בעיניי, מפכ"ל המשטרה כבר נמצא שם רק על תקן תפורה. אני חושב שהוא חצה את הרוביקון ברגע שהוא הלך לאותה בת מצווה המפורסמת של בן גביר בקיאת ארבע, ללא שום סיבה, והוא היום גם נתפס, גם בעיני הקצינים הבכירים במשטרה, כמפכ"ל כנוע שהתרפס כבר ונכנע בפני השר. והחומה האחרונה בעיניי של חופש הביטוי של עבודת משטרה מקצועית נטולת שיקולים פוליטיים היא אצל מפקדי המחוזות. ראינו את זה אצל מפקד מחוז תל אביב עמי אשד במוצאי השבת האחרונה, ואפשר רק לקוות שהניצבים ימנעו את הכניסה של הרוח הזרה הזאת אל תוך המשטרה.
מי שמצטרף לנו עכשיו הוא תומר לוטן, הוא המנכ״ל היוצא של המשרד לביטחון פנים, עוד עם הטייטל הישן, שלום.
שלום.
אז איך זה עבד בתקופה שלך? השר לביטחון פנים הוא מה, היה אומר למפכ"ל, תסתכל ימינה, אבל לא נותן לו הוראה, אלא רק ממליץ לו? איך זה עבד?
טוב, זו תשובה קצת ארוכה ומורכבת, ננסה לתאר אותה בקווים כלליים. בגדול, לשר ולמשרד יש תפקיד מאוד מאוד חשוב ומאוד דומיננטי בקביעת המדיניות הכוללת עבור משטרת ישראל. זה מתבטא בסדרי עדיפויות, זה מתבטא במקום שאליו הולכים המשאבים, זה מתבטא במקום של אותם תופעות, פשיעה, עבריינות, אלימות, לא משנה מה, שאנחנו שמים אותם במוקד. זה מתבטא בעולם המשאבים עבור המשטרה, כלומר, איפה אתה שם את השקל, ובעיקר, בעיקר בהמון המון פיקוח ובקרה, זאת אומרת, המון מפגשים שוטפים המשטרה כדי לדעת איך התקדם כל נושא וכל עניין. יש שני עולמות שהם קצת יותר מורכבים בהקשר של מדיניות. האחד הוא ממש עולם שלפחות בעיניי קו מאוד אדום ובוהק עובר בינו לבין המשרד, זה עולם החקירות, עולם המודיעין, עולם התביעות.
זאת אומרת, לא להגיד בוא תחקרו את ג'וש, בעיניי ג'וש חשוד, בוא תביאו אותו לחקירה, תחקרו אותו, או תגיש נגדו כתב אישום בהמשך.
נכון, יותר מזה גם לא מה קורה עם החקירה של ג'וש, איפה זה עומד, לאן זה הולך. אני חושב שזה מקום שלאורך השנים ממש עוצב בו פיירוול מאוד מאוד גדול בין מערכת אכיפת החוק לבין הצד המיניסטריאלי, גם השר וגם המשרד כמשרד, וטוב שכך, אני מאוד מאוד מאמין בזה, אנחנו צריכים להמשיך ולשמר את האירוע הזה.
טוב, גם עכשיו זה לא השתנה אגב, סוד רצו בהתחלה שזה ישתנה, עכשיו לא.
עכשיו, בחסות השינוי בחוק, לכאורה יש קצת יותר, נקרא לזה ערפל סביב השאלה הזאת.
כדי שלא תהיה פוליטיזציה של המשטרה, נכון. ולא יחליטו לחקור בגלל נסיבות פוליטיות, כי זה לא נוח לבן גביר.
נכון, ובדיוק כדי שלא נראה תופעות של סקטור אחד, או קבוצה מסוימת שנהנית מזכויות יתר, או ממעורבות חיובית כזו או אחרת בעולם החקירות, על פני אחרת, זה באמת, אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה, אבל זה עולם ממש קדוש במובן הזה, כלומר, הוא אסור שהוא יזוהם בשום דרך. הנקודה אבל היותר מורכבת, כי זה כאילו קל לדבר חקירות, תביעות וכו'. העולם היותר מסובך ויותר מורכב, שגם לרוב מזמן את נקרא לזה, את החיכוכים בין מפכ"ל לבין שר, זה העולם המבצעי. עכשיו, מה זה העולם המבצעי? זה מנעד מאוד מאוד רחב, כאשר בצד אחד שלו מחוברת אותה מדיניות, זאת אומרת, אנחנו כן רוצים שמשטרה תפעל יותר מבצעית בנושאים שהוכתבו כמדיניות מרכזית, בין אם זה פשיעה חקלאית או אלימות כנגד נשים או כל דבר אחר. מצד שני, ההפעלה המבצעית היא אזור שהוא מסובך, מורכב, כמה כוחות, מתי להפעיל אותם, איזה אמצעים להשתמש וכו' וכו'. ופה מצד אחד נדרשת עצמאות מבצעית מאוד מאוד גדולה של המשטרה, ומצד שני ישנה מקומות שבהם יש עניין לגיטימי יותר או לגיטימי פחות למעורבות השר, וזה המקומות הנפיצים יותר והמסובכים יותר.
אז בדיוק בהקשר הזה, עומר בר-לב שהיה פה באולפן, דיבר על זה שכשהיו מעומד בהר הבית, הוא התקשר למפכ"ל וגם היה בחדר הבקרה להגיד, אל תפעילו אלימות, שזה ייגמר בלי נפגעים. אז מה ההבדל בין זה לבין בן גביר שאומר, אני רוצה כוח יד קשה בהפגנות בתל אביב?
אז תראה, אני חושב שכלל אחד כדי להחליט מתי מעורבות כזו היא לגיטימית, היא באמת כאשר מדובר באירוע או בנקודה שהנפיצות שלה היא הרבה מעבר לסוגיה המשטרתית, סוגיה מדינית, סוגיה גיאופוליטית. הר הבית זה דוגמה אולי הכי מוחשית לעניין הזה, ובמקומות האלה באמת אנחנו, השר עומר בר-לב וגם אני, היינו מעורבים בערכות המצב, אבל גם כאן צריך לזכור, וזו נקודה ששפי לא הודגשה מספיק בעיסוק התקשורתי בזה. הציפייה היא, זה לא שהשר יגיד, תקשיבו, כשיש 3.5 מפגינים תעשו ככה, ויש 5.5 מפגינים תעשו ככה, וכשעולה השלט ההוא תעשו ככה, אלא להגיד מהי רמת הפיקוד והניסיון והמיומנות הנדרשת להפעיל בשטח כדי לקבל החלטות על נושאים כמו שימוש באמצעים, מכתזיות, עלות. וזה היה גם הקו שאנחנו מאוד הכתבנו למשטרה באירוע שהוא סופר רגיש, סופר נפיץ, כולל אגב אירועי ביטוי, הפגנות וכולי מהז'אנר הזה. האדם שצריך לקבל את ההחלטה הזאת בשטח, שהיא החלטה מאוד מאוד מסובכת, מתי היכולת שימוש בזכות הביטוי שלנו, מתרגמת בשנייה אחת להפרת הסדר הציבורי או לאלימות קשה.
שמי צריך לקבל את ההחלטה הזאת?
השוטר בשטח, המפקד הבכיר ביותר בשטח, שחייב להיות אדם מנוסה מאוד. אי אפשר לעשות את זה מהחדר. בסוף, המקומות הכי הכי מסובכים והכי קשים, זה העין המבצעית הזאת שמופעלת ממש ברגע האמת, שבשביל לדעת מתי האירוע הופך לאלים, מתי יש לנו שם סיכוי לאיזושהי הסלמה לא מבוקרת ומסוכנת, היא צריכה להיות עין מבצעית של אדם מאוד מאוד מנוסה. זה לא יכול להיות כל שוטר וכל קצין, ואני חושב שאחד הבקרות החשובות שהשר עושה כחלק ממדיניות שלו, זה לוודא שיש הכנה נכונה לאירועים האלה, יש פיקוד נכון לאירועים האלה, יש פיקוד מתאים לאירועים האלה.
אחורה! 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 אנחנו בעזרת השם ניישם את המדיניות, נחזיר את הביטחון לרחובות, נילחם בפרוטקשן, ונילחם בטרור חקלאי, ומה שאתם שנה וחצי, שנה וחצי ישבתם כאן, התקפלתם, פעם אחר פעם.
ג'וש, מה בן גביר רוצה חוץ מכותרות?
הוא רוצה בעיקר כותרות, כי בינתיים אנחנו לא רואים שהסיסמאות שהוא מפריח מתרגמות לאיזושהי עשייה בשטח. הוא רוצה משילות, מהי משילות? האם זה לשפוך עוד ועוד שוטרים? מאיפה יביאו את השוטרים האלה?
הוא אמר שיקבל תקציבים.
עד עכשיו לא ראינו שום תוכנית מעשית של בן גביר כדי להתמודד למשל עם הפשיעה הגואה במגזר הערבי. לא ראינו אפילו תזוזה של שוטר אחד ממרחב למרחב. ראינו בעיקר דיבור על סיסמאות פופוליסטיות. כלומר, למשל, הדיונים האינסופיים על אם אפשר להתיר להניף דגל פלסטין בהפגנה או לא, האם אפשר להתיר ענפה של סממנים נאצים, איזושהי שניים וחצי שנתיים שראו בשוליים.
בהפגנה הקודמת.
בהפגנה הקודמת. בזה התעסק עד עכשיו השר בן גביר. בינתיים לא ראינו עוד אף שקל אחד שמגיע לארגון הזה, שצריך להגיד סובל באמת ממצוקה, בעיקר שכוח אדם. המשטרה קטנה על מידותיה של המדינה. אומרים את זה כולם, וזו האמת. יש לנו בעיה אמיתית, המשטרה קטנה מדי.
רק הכמות או גם האיכות?
גם האיכות. צריך להגיד גם את זה. המשטרה הורידה את הרף הגיוס שלה כדי שיגיעו לה יותר אנשים, וזו בעיה, כי אנחנו רוצים שוטרים איכותיים יותר. אבל בסוף, מי יבוא למשטרה בשביל 7,000 שקל? זה גם שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כחברה. ואם אנחנו רוצים להשאיר אנשים איכותיים, ברור שהשכר לפחות והתנאים צריכים לעלות.
אז אם אנחנו חוזרים לבן גביר, יכול להיות שהוא רק הסימפטום, הוא מדבר על זה שהוא בא לעשות סדר, אולי צריך באמת זרוע חזקה, כי אתם לא הצלחתם להתמודד עם זה.
תראה, אם יש משהו אחד שלמדתי בשנה הזאת, אי אפשר לדבר על לפתור. אלימות, אבל זה לא דבר שאתה לוחץ על איזה כמה כפתורים וזה נעלם. זה מלחמה סיזיפית, יומיומית. אגב, נורא מתסכלת, נורא מתסכלת. אתה קם בבוקר עוד איזה רצח, אתה קם בבוקר עוד איזה קטטה, אתה קם בבוקר עוד איזה תאונת דרכים מחרידה.
ומה צריך להסתכל על התמונה היותר גדולה?
חייבים לראות מגמות. זה אולי אחד הלקחים. אגב, גם לקח, אני חושב גם לתקשורת ולכל מי שמסקר את עולם ביטחון האישי. אנחנו תמיד נורא עסוקים באירוע היומי, ומאוד קשה לנו לראות לאן אנחנו הולכים במגמות של אלימות, עבריינות בפשיעה. קח את הדוגמה הכי טובה, זה אלימות חברה ערבית, אנחנו שמנו את זה כיד מספר אחד של הקדנציה. באמת, אני חושב שרתמנו זה את כל הממשלה. ובמבחן התוצאה, הצלחנו להוריד את כמות הקורבנות בחברה ערבית בשנה אחת, ב-16-17%, אחרי
טוב, עדיין יותר מ-100 הרוגים.
אבל אתה הולך בדיוק למקום שאני מכוון אליו. בסוף אתה כמדינה חייב לשאול אותך, האם מה שאני עושה עובד או לא עובד? ואם אני רואה, אחרי שנה אחת בלבד, שהתהליכים האלה מתחילים, להפוך את המגמה באופן ברור ומובהק, סימן שעשינו משהו נכון. עכשיו, האם אני שמח על זה, האם אני מרגיש מסופק ומרוצה וחושב שנגמרה העבודה? ממש לא. אבל יש לנו איזו נטייה הרבה פעמים לתת לאירוע השוטף והיומי לנהל את האופן שבו אנחנו חושבים על המדיניות ולא להסתכל על המגמות. זה נכון על 1,001 דברים, רצח נשים ופשיעה חקלאית.
ג'וש, אם אני אגיד זה בצורה פחות פוליטיקלי קורקט ממה שתומר אומר, הוא אומר רק התקשורת מדגישה כל מיני אירועים, המצב משתפר, הביטחון האישי משתפר, והימין חוגג על זה כי נוח לו להתחבר לדימוי שהכל רע, והנה בא איש חזק ועושה פה סדר.
אני חושב שכשמדברים על למעלה מ-100 נרצחים בחברה הערבית, וצריך לזכור שהשנתיים האחרונות היו שיא מבחינת כמות נרצחים בחברה הערבית. זאת אומרת, גם אם עכשיו אנחנו מדברים על ירידה, עדיין שנת 2022 הייתה הרבה יותר גבוהה משנת 20, ואם מסתכלים עוד 5 שנים אחורה, אז כמעט הכפלנו את כמות הנרצחים בחברה הערבית. אלה מספרים אסטרונומיים שאף חברה לא יכולה ואסור לה לסבול. אבל אנחנו שבוע שעבר, כשפרסמנו את הפרויקט השנתי המיוחד שלנו על הנרצחים בחברה הערבית, גם הסתכלנו על כמות הפענוחים של התיקים. זאת אומרת, לא רק כמות הנרצחים הייתה גבוהה, אלא שיעור הפענוח בחברה הערבית הגיע בערך ל-20%. כלומר, כמות האנשים, הרוצחים שמסתובבים חופשי היא אדירה.
80% מהרוצחים מסתובבים חופשי לפחות.
נכון, והמשטרה פשוט לא מצליחה להגיע להם. כלומר, זה לא רק שהחברה האלימה, אלא גם שהמשטרה פשוט כושלת בתפקידה המרכזי להעמיד את האדם שביצע את הרצח לדין. וכאן יש לנו בעיה אמיתית. כלומר, לא רק שאנחנו מסתכלים על האנשים שהם אלימים, אלא גם המשטרה פשוט לא עושה את תפקידה.
אז בהקשר הזה זה משרת את הימין?
חד משמעית, אנחנו רואים את העלייה בפופוליזם של בן גביר, ואנחנו רואים את ההצבעה הפופוליסטית של אנשים גם מהמחנה מרכז שמאל, שאומרים, אנחנו לא חשים בתחושות ביטחון אישי גבוהה, אנחנו רואים את הכמות, את העלייה הגדולה יחסית בפשיעה חקלאית למשל, ואני חושב שזה בהחלט, בהחלט חיזק את המעמד של בן גביר, שהוא ניצל וניגן על הרגש הזה בבחירות האחרונות, אבל השאלה, האם זה יתורגם למעשים, בינתיים אנחנו לא רואים את זה קורה בשטח, אנחנו בעיקר רואים ניסיון של בן גביר להשתלט על צמרת המשטרה, להשתלט על המפכ"ל, לצערנו בינתיים זה עובד לו.
לא, הרבי, רק האינדיאנים גרים פה.
לא, שם אני לא
רואה. יש פה גם יהודים גרים,
נתראה. רק הלאו, רק הלאו.
לא, זה
הרבים. אני רוצה להתייחס לדברים הקודמים של ג'וש ולנסות רגע לקשור קונטקסטואלית רגע את מה שאני חושב שקרה פה מאז שומר חומות. שומר חומות בעיניי הוא קו פרשת המים של ביטחון הפנים במדינת ישראל. זה מין יום כיפור כזה שבו אזרחי ישראל קמו בבוקר וראו איזה מציאות של ביטחון לאומי.
פשוט השטחים הגיעו לתוך ישראל.
כן, זאת אומרת, אם עד עכשיו היית, אם עד אז היינו שואלים אזרח ישראלי, מה זה ביטחון לאומי? זה אומר לך, איראן, טילים, חמאס, טרור. פתאום האירוע הפנימי הזה שמבהיר את מדינת ישראל, ואני מזכיר, אנחנו פתחנו את הטלוויזיה באותה תקופה, את העיתונים, וראינו אנרכיה מול העיניים. זה אירוע מכונן בעיניים.
ביפו, בלוד, באקו, בכל חווי הארץ.
מה ייחד את האירוע הזה? הוא שילב בין העולם של ביטחון פנים, העולם הפנים-ישראלי והמערכות הפנימיות שלו, משטרה וכו', לבין המקום הזה שבו אנחנו פוגשים את הסכסוך המדמם שלנו, הסכסוך הלאומי המדמם שלנו, מול הציבור הערבי ומציבור הפלסטיני, בהקשר הרחב והצר שלו. והדבר הזה יצר איזו משוואה, שהיא בעיניי משוואה ממש טרגית, כי הרי מה קרה פה? אותה ממשלה שהביאה לנו את שומר חומות, אותם כוחות פוליטיים שהביאו לנו את שומר חומות, ממשלת נתניהו, אוחנה וכו' וכו', אלה אותם כוחות פוליטיים שרחבו במשך שנה וחצי שלמה על הפחד הגדול הזה שנוצר כאן.
שזה יקרה שוב.
כדי לספר לנו שהביטחון האישי שלנו בקריסה, בעוד שאנחנו, שבעצם היינו ממשלת שינוי ביחס לדבר הזה, אני חושב השקענו ופעלנו יותר מאי פעם סביב היכולת להכין את מדינת ישראל לאירועים מהסוג הזה. אבל אני אומר, הטרגדיה פה היא טרגדיה עמוקה, לפחות בעיניי, כי בעצם אותו פחד שנוצר ממחדל עבר מאוד מאוד רציני, הוא אותו פחד שהזין גם את מערכת הבחירות הזו, גם את מה שאנחנו רואים עכשיו עם חילופי השרים וכו' וכו', ואני חושב שהיא עושה בסופו של דבר שירות רע מאוד לציבור הישראל, כי גם מביאה פתרונות ועיסוק, נקרא לזה בסמלים ובסימבוליקה של ביטחון אישי, שהיא לא ביטחון אישי עצמה, ושתיים, היא מייצרת, זה קשור מה שאמרתי קודם, מייצרת לאנשים תחושה נמוכה יותר של ביטחון אישי ממה שיש להם באמת.
תומר, אתה מכיר את המשטרה היטב. דיברת פה על חומת אש שהצבתם מול הדרג הפוליטי. אתה סומך על מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי שלא יאפשר לפוליטיזציה של המשטרה?
קודם כל, אני מאוד מאוד מעריך את המפכ"ל. אני באמת, בתור מי שבילה איתו הרבה מאוד בדיונים, בפגישות, בשיחות וכולי, אני חושב שמדובר במפכ"ל מצוין. אני חושב שהוא אדם ישר ואדם אגון, והרבה פעמים אני מרגיש שנמתחת עליו ביקורת שלו לצורך. אני כן חושב שהמשטרה נמצאת כעת באיזו נקודה כמעט בלתי אפשרית מבחינת היכולת שלה להתנהל, שעומדת כמעט למבחן יומיומי כל הזמן, במשך מה שאמרנו קודם, על כל מיני מין אמירות סמי-סמליות, סמי-סימבוליות כאלה, ובהקשר הזה, המפכ"ל, אולי בניגוד למפקדי המחוזות, הוא גם הדמות סימבולית במרכאות או הציבורית של המשטרה, הממזים, המפקדים בחזות, אני סומך על השדרה הזאת בצורה מאוד מאוד חזקה, ש-we'll get the job done בהפגנות ובכולי וכולי. המפכ"ל, מתוקף תפקידו הציבורי, צריך, נקרא לזה, להיות יותר גמיש באופן שבו הוא מתנהל ציבורית, גם פעם אחת מול השר, פעם שנייה מול השוטרים עצמם. אני חושב שזו תקופה מאוד מאוד מורכבת למשטרה, ואני מקווה שהיא תצלח אותה.
אם אנחנו מסתכלים קדימה, אולי נכנסים פה למלחמת רשויות, בית המשפט יגיד משהו אחד, הממשלה תגיד משהו אחר, והמשטרה בסוף צריכה לבצע, אז לאיפה זה ילך?
קשה לי מאוד להתנבא. זאת אומרת, אני מאלה בדרך כלל שמאוד נוטים לחשוב שהאינרציה יש לה הרבה מאוד כוח. בצד שני, יש פה איזה משהו שאני חושב שלא היה בעבר של ממשלה שבאה עם באמת כוחות רמיסה מאוד מאוד גדולים, שאני לא יודע להעריך את כוחם. אבל אני כן רוצה להגיד משהו דווקא אולי לאור ההפגנה בשבת וכולי, כי בסוף, ואני יודע שהולך להגיד עכשיו משפט שהוא, יש הרבה שחולקים עליו, יש לנו משטרה טובה מאוד. יש לנו משטרה מאוד מאוד יציבה, מאוד מאוד מקצועית ומאוד מאוד חזקה, לרבות באירועים באירועים הקשים האלה של מפגש שוטר אזרח והפגנות במדינה כמו ישראל. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי גם ראינו את זה בשבת. זאת אומרת, אוקיי, אז יש את השיח והפוליטיקאים רבים וזה...
כן יחסמו את הילון, לא יחסמו את הילון, מה לעשות?
ואתה יודע, וכל מיני מין, כל איזה חצי משפט שמישהו הוציא באיזו הודעה הופכת לקוד... וזה באולפנים, זה ממלא את השעות, יופי. בסוף, בשטח, ראיתי את המגבניקים. הסתובבתי, הלכתי לראות את זה בעצמי. ראיתי את המגבניקים עומדים שם, וראיתי את ה, את ה, באמת את הגיוס המשוגע שעשו שם במחוז, ואני חושב שהאופן שבו תפעלו את ההפגנה, אחד היה טוב מאוד, ושתיים, לא היה שונה משום דבר אחר.
זאת למרות שבן גביר אמר להם, תפעילו יד חזקה, זה עבד אותו דבר.
ה-know-how, הדרך הביצוע המשטרתית היא מאוד מאוד מבוססת, מאוד מבוססת, כולל באירועי ביטוי, הפגנות וכולי, כי עברנו 1,000 סוגי הפגנות במדינת ישראל, לכן...
כי זה אינרציה? כי זה מה?
זה הרבה יותר מאינרציה, זה שיטה ארגונית, זה נהלים, זה פיקוד, זה ניסיון, זה תרגול, זה הכשרה. עכשיו, אני לא אומר שזה לא בר שינוי, כן? זה לא שלא ישתמע ממני שהארגונים האלה הם כפו על השמרים, אי אפשר להזיז אותם, אנחנו גם השקענו הרבה מאוד לשנות אתם דברים אחרים. אבל אני אומר, בסוף כאילו המחשבה שיכול לבוא איזה שר, לדפוק איזה 3 דפיקות על השולחן, ועכשיו פתאום כל השטח יתנהל אחרת, אני חושב שזה לא נכון, לא רק בהקשר של משטרת ישראל, אלא גם בהקשר יותר רחב של השירות הציבורי.
טוב, אבל ברמת השוטר בשטח אפילו, קובעים שאריה דרי לא יכול להיכנס למשרד, כי הוא סיים את תפקידו, כי זה לא חוקי למנות אותו. בסוף צריך לעמוד שם שוטר ולהחליט האם הוא נכנס או לא נכנס.
הוא ייכנס.
אין לך ספק.
אין לי ספק, אין לי ספק. אני שוב חוזר לבת מצווה בקריית ארבע, אני חושב שזה היה רגע מכונן. כי בעצם, לא רק שהמפכ"ל הלך לאירוע שהוא... לא באמת הוזמן אליו, רק כדי להתחנף לשר הנכנס, אלא מפכ"ל מהווה גם דוגמה אישית. וכשהשוטרים מתחת רואים שמפכ"ל המשטרה מטריח את עצמו להגיע עד קריית ארבע, אגב בדרך לא ביקר בשום יחידה משטרתית, רק בשביל למצוא חן בעיני השר, אז גם השוטר בסוף, שוטר הסיור בשטח, שיצטרך להחליט למי הוא מקשיב, לממשלה, או לבית המשפט, הוא יקשיב לדרג הפוליטי.
גם מפקד המחוז?
גם מפקד המחוז.
זאת אומרת, כולם פשוט התיישרו, הם חלק מהזרוע של הרשות המבצעת, ויעשו את מה שהרשות המבצעת אומרת.
אני חושב שהם החומה האחרונה, בסופו של דבר. אני חושב שהיום יש 4 מגנים לדמוקרטיה הישראלית, כמו שאנחנו רואים אותה במצב הנוכחי. נשיאת בית המשפט העליון, חיות. הרמטכ"ל הנכנס, הרצי הלוי. ראש השבק, רונן בר, ומפקדי המחוזות, כרגע מפקד המחוז הרלוונטי, זה עמי אשד, מפקד מחוז תל אביב.
טוב, אמרת אלה... ששם זה רעוע, ולא הזכרת את התקשורת, אגב, בתור עוד אחד.
אלה האנשים, זאת החומה הנוספת, שגם היא, שגם אליה יגיעו, אנחנו כבר רואים ניסיונות לפגוע בתאגיד השידור הציבורי, מניח שגלי צהל יהיו הבאים בתור, וניסיונות לפגוע גם בעיתונים, בעיתונות הפרטית כמו הארץ, בהצעת חוק שתמנע בעצם פרסום ממשלתי בעיתונות. אני חושב שהדרג הפקידותי הזה במרכאות, אותם פקידים בכירים שבעצם מובילים את המערכות, הם החומה האחרונה בפני פוליטיזציה מלאה של כלל המערכות, ואפשר רק באמת לקוות שהם לא ייפלו, ואני מסתכל בעיקר, בעיקר בבית המשטרתי על מפקדי המחוזות. כי ברגע שתהיה פוליטיזציה שמה, באמת אמון הציבור במשטרה יקרוס לחלוטין.
אני קודם כל מסכים, ג'וש, לגבי הניתוח של, נקרא לזה, עוגני השמירה שלנו, המקצועיים, אבל אני רוצה גם לרדת כמה רמות, אנחנו מרבים לדבר על הרמטכ"ל ועל המפכ"ל, בסוף השוטר בשטח, הפקיד במשרד הממשלתי, הם אלה שהרבה פעמים פוגשים את הדילמה הרגעית והמיידית. עכשיו, לא תמיד, זה לא שיש להם איזה קו ישיר למפכ"ל או קו ישיר לנשיאת בית המשפט העליון. היועץ המשפטי שיושב במשרד לביטחון הפנים או בכל משרד אחר וצריך עכשיו, לא יודע, לכתוב איזה חוות דעת או לקבל איזה החלטה, אני חושב שעצם הסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שכאילו הקבוצה מאוד מאוד עונה של משרתי ציבור, מוצאת את עצמה פתאום תחת איזה תהום כזאת, שיד אחת אומרת ככה, יד שנייה אומרת בדיוק ההפך, הם צריכים להתנהל בתוך האירוע הזה.
אבל הם מבינים לאיפה הרוח נושבת.
חלקם יותר, חלקם פחות, חלקם הם אנשים שאתה יודע, אנשי מקצוע שרוצים לעשות העבודה שלהם, זאת אומרת, אני יש לי בעיקר הערכה אדירה למשרתי ציבור, אבל לא כל אחד מהם הוא קרוסיידר, הוא עומד, הוא מרגיש שהוא...
לא דון קיחות.
לא, הוא בסופו של דבר קם בבוקר לשרת את הציבור. הוא לא רוצה להיות זה שמכריע לשאלות הגדולות של מדינת ישראל. הוא רוצה להניע את המדיניות באופן המקצועי ביותר. רוצה את השירות הטוב ביותר לאזרח. אני חושב שזה משקף הרבה מאוד משרתי ציבור, מה שאני אומר עכשיו.
אבל הרוח נושבת לכיוון מאוד ספציפי, נכון? ואותו בן אדם או אותה עובדת מבינה שזה מה שהולך לקרות, אז היא זורמת.
זה נכון, אבל אני אומר, קל לנו מאוד לשפוט את הקבוצה הזאת. מתוך השיח הנקרא זה האידיאולוגי או הפוליטי, בסופו של דבר, העובדה שהם היום עומדים בחלק מהמקרים, בתוך התווך הזה, בעיניי זו טרגדיה.
תומר לוטן, ג'וש בריינר, תודה רבה לשניכם. ואחרי שדיברנו גם על המשטרה וגם על הפרקליטות, אנחנו חוזרים לרפורמה עצמה. מיכאל, אמרת קודם שהכל לוט בערפל, אנחנו לא יודעים לאיפה זה יגיע, ונעלם אחד מרכזי פה זה האופוזיציה. יאיר לפיד עשה את כל התאוריות האפשריות?
אני חושב שכן, הוא לא התנהל כאן טוב. האם ההתנהלות אחרת שלו יותר טובה הייתה יכולה לשנות משהו? גם לא נראה לי.
אבל לפחות ברמת הנראות, רוגל אלפר כותב בצורה די ברורה, הוא התעייף, הוא סיים, אולי הוא צודק?
הם צייצו בחשבון של יש עתיד איזושהי הודעה נרגשת כזאת, שהם החזיקו את המליאה פתוחה כל הלילה בין אתמול להיום, משהו כזה. באיזושהי התגאות כזאת, אני לא יודע, הם באמת כאילו נתלים בכל מיני ניצחונות מזויפים כאלה, פתטים אפילו, הם לא מתנהלים כאן טוב, אבל אני באמת חושב...
אבל לפיד עצמו לא יוצא למצלמות, לא הולך להפגנה, פתאום כן יוצא למצלמות בוויינט, ומדבר על זה שהוא יעשה קואליציה עם הליכוד.
בסדר, אני חושב שלפיד מתנהל כאן לא טוב, אבל אני חושב באמת שזה, הפתרון לא יבוא ממנו. חוקים עוברים בעיקר בקואליציה של 64 חברי כנסת, לעומת אופוזיציה מפולגת, משוסעת עם מפלגות ערביות שלא בדיוק מגדירות את עצמן חלק מהאופוזיציה, והאופוזיציה לא בדיוק מגדירה את עצמה, אותן חלק ממנה, של 56 חברי כנסת. זה לא כוחות, בסדר? זה לא משנה כל כך מה תעשה האופוזיציה.
גם אם הם יצעקו, גם אם גנץ ולפיד ומיכאלי יאחדו שורות, גם אם איימן עודה יבוא,
נכון.
מנסור עבאס, כלום לא ישנה?
הדבר היחידי שאני חושב שכן יכול להיות משמעותי אולי, וזה בסימן שאלה, זה איזושהי תוכנית אלטרנטיבית מצד האופוזיציה. עכשיו, יש כאן, אתה יודע, אפשר לעשות איזה חושבים, זה
טוב, גדעון סער זה קלאסי בשבילו, שיציע איזה תוכנית, לא יודע אם יקבלו, לא יקבלו, אבל הוא מבין את הנושא.
ישבו כולם יחדיו ויגיעו לאיזושהי תוכנית. אני חושב שהטיעון של תומכי ההפיכה הזאת היא שהצד השני לא מביא שום אלטרנטיבה, לא אומר מה כן, איזה שינויים כן אפשר לעשות במערכת המשפט, זה דבר נכון. אני גם אגיד לך מעבר, יש חלקים שלמים ברפורמה של יריב לוין, שאני חושב שהם חלקים טובים. איפה כאן הבעיה הגדולה? החבילה של החוקים הזאת, יש בה חוקים צולבים, מה שנקרא, בסדר? פסקת ההתגברות מגיעה עם שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, בכוח המוחלט שהקואליציה מקבלת בוועדה לבחירת שופטים. זה חוק אחד. פיצלו אותו לשניים כדי שלא תבין מה הולך שם, אבל זה חוק אחד.
טוב, בדקה לפני שמפטרים את היועצת המשפטית לממשלה, מפצלים את
התפקיד שלה. עוד לא פיטרו את היועצת המשפטית, ואפילו עדיין לא אמרו שיפצלו, בסדר? חכה עם זה להמשך.
או לוקחים את היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה.
נכון, אבל ברגע שיש לך גם פסקת התגברות, וגם שאתה שולט בהרכב בית המשפט העליון, פסקת התגברות כביכול מרוסנת, כן? כאילו שנותנת כוח לשופטים, אבל בעצם אתה שולט בשופטים, לא יהיה פה אחד בעליון, כי הקואליציה שולטת בבית המשפט העליון. זה או-או, או שמשנים את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ומגדילים את כוחם של הפוליטיקאים, או שמחוקקים פסקת התגברות. ביחד זה חוק צולב, זה חוק שבא, שני חוקים שהם בעצם חוק אחד, שכל מטרתו זה החלשת או ריסוק וביטול כל הפיקוח על הליך החקיקה בכנסת. אותו דבר אגב בזוג החוקים השני של חוק היועמ"שים וביטול עילת הסבירות. זה גם בא ביחד. מצד אחד אנחנו אומרים העמדה של היועצים המשפטיים לא תחייב, ומצד שני אנחנו אומרים גם אם השר יקבל החלטה לא סבירה, אז לא יהיה אפשר לפסול אותה. זה גם חוק אחד שפיצלו אותו לשניים, שכל מטרתו זה ביטול הליך הפיקוח על קבלת ההחלטות של השרים. יש לך כאן שני חוקים שמוצגים כארבעה חוקים. חוק אחד, כל מטרתו זה ביטול הפיקוח על החקיקה, חוק שני, כל מטרתו זה ביטול הפיקוח על הליך קבלת ההחלטות של השרים, ככה צריך לראות את זה.
טוב, לפי מה שאתה אומר, השטן בפרטים הקטנים, ועל הפרטים הקטנים לפחות על חלקם אפשר להתפשר ולו למראית עין.
אני חושב שאפשר להגיע לנוסחה הגונה. אפשר להגיע לנוסחה הגונה, בהחלט אפשר לדבר על שינויים בכל אחד מהנושאים האלו, גם בוועדה לבחירת שופטים, גם בעניין התגברות ויחסי הכנסת ובית המשפט העליון, גם בעניין היועצים המשפטיים לממשלה. שום דבר שם הוא לא מושלם. אני לא חושב שהשיטה היום היא מושלמת, אני אפילו חושב רחוק מכך, אבל...
אבל איך יריב לוין ונתניהו יורדים עכשיו מהעץ?
הם לא, הם גם לא מתכוונים לרדת מהעץ, לכן בכל השיחות האלה, לפסגות הפיוס כאן שמנסים לארגן, הם פתטיות. אין כאן כוונה באמת לחוקק איזושהי רפורמה שתשפר ותייעל את מערכת המשפט, כן? אנחנו לא תמימים ולא נאיבים כאן. אין רצון להידיינות, אין כוונה להידיינות.
מילה אחרונה על הלוז? מתי אנחנו נדע מה קורה בסוף?
תראה, הלוז כאן הוא כאילו טכני, אבל מאוד מאוד מהותי. למה? אתמול פרסם חן מענית ואנוכי שיקח עוד, שמשרד המשפטים רוצה עוד 3 שבועות לפרסום תזכיר החקיקה, העמדה המשפטית ביחס לתזכיר הזה.
זאת אומרת, אנחנו יודעים שהם נגד, השורה התחתונה כן. נגד, אבל הנימוקים אנחנו מחכים.
נכון, אבל אי אפשר להתקדם בלי... כי ככה זה, כי זה חוק ממשלתי, צריך לבוא ביחד עם תזכיר חקיקה, וביחד עם עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה.
ושלושה שבועות, זה כבר לא המושב הזה של הכנסת.
הבעיה שזה 3 שבועות, ואז זה חוזר ליריב לוין, ואז זה חוזר לייעוץ, וזה ייקח יותר מ3 שבועות. ואז צריך להניח על שולחנה של הכנסת, לחכות 21 יום להערות הציבור, ורק אחר כך יהיה אפשר לקדם את זה. אנחנו כבר באמת מגיעים ללוחות זמנים מאוד 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 קשים. זה שאלה, זה שאלה אם הם יספיקו לקדם את החוקים האלו עוד לפני פסח, עוד במהלך המושב הנוכחי. ואם לא, אז אנחנו הולכים לאחרי יום העצמאות וכולי, זה
מה שנמרח בדרך כלל לא קורה כמו שהוא?
אני לא יודע, בוא נסיים איך שהתחלנו, בסדר? זה ניסוי חוקתי שלא היה כדוגמתו. אני לא יודע מה יקרה. אי אפשר לדעת האם החוקים יעברו, האם החוקים לא יעברו. מעולם לא היה שינוי משטרי בחוק כמו שמתבצע כרגע. ולכן אלוהים גדול באמת, אני לא יודע.
מיכאל עזר טוב, תודה רבה.
תודה.
Food lovers need to book their tables soon if they want to eat at the best restaurant in the world in Copenhagen.
Well, a restaurant consistently considered the world's best is closing its doors. The head chef at Noma in Copenhagen says fine dining has hit a breaking point and is unsustainable. Renee Redzepi says the intense working environments in fine dining and long hours are just not doable, and the whole industry needs a rethink.
מסעדת נומה נסגרת, היא לא נמצאת פה לידינו, אלא נמצאת בסקנדינביה הרחוקה, אבל בכל זאת זה אירוע קולינרי גדול, איתנו 3 לרגל המאורע הזה, רוני קשמין, רותם מימון, וגם השף של מסעדת OCD, רז רב, שלום.
שלום,
שלום.
שלום.
אז רוני, למה זה כל כך מאורע?
קודם כל, נומה היא שם דבר. אני חושבת שזו מסעדה, אמנם בסקנדינביה הרחוקה, אבל היא אחראית על המון מגמות שהגיעו גם לפה. למשל, הצסות, למשל, שימוש בכל חלקי הירק, החיה, וזהו, זה שהיא נסגרת, זו שאלה, אם זו סוף תקופה, סוף הקולינריה העילית, מה זה אומר, מה המשמעות, מה המשמעות פה?
נעשה פה דיסקליימר, אני לא אכלתי שם אף פעם, אתם אורחים קבועים, רז, פעמיים?
פעמיים.
רוני?
כן, גם פעמיים, וחצי.
מה זה חצי?
הריון.
זאת, אכלת שם אבל לא את הכל.
בדיוק, אכלתי בעצם עונה, אכלתי עונה כפולה.
ואני לפני שנה, פעם ראשונה.
זאת עשית אבי, ועכשיו המסעדה יכולה להיסגר.
בדיוק.
ומה כך מיוחד שם?
אני חושב שהרעיון הגדול בנומה בעצם זה שזאת מסעדה שלא דומה לשום מקום שהיית בו עד אז ואחריו. זאת אומרת, החל מהקליטה שלך בכניסה שיוצא הבעלים, ועצם זה שמקבלים אותך במחיאות כפיים והמתנה ו...
זאת אתה נכנס למסעדה ויש מחיאות כפיים?
כן, וזה... שם זה מאוד מאוד טבעי ומאוד מרגש אפילו, שרנה רדזפי בכבודו ובעצמו. והצוות שלו הגדול, ממש מתזמנים את הכניסה שלך כך, שכולם מקבלים אותך במחיאות כפיים, ועד ההושבה והשירות תוך כדי, וכמובן, כמובן, כמובן האוכל.
חשבתי שתגיד כמובן כמובן המחיר.
לא, המחיר היום לאכול ב-1,500 שקל, לא מסובך גם בתל אביב, אני חושב.
אפשר ביותר בתל אביב.
לכן הכסף בסוף, בעיניי לפחות, הוא הכוכבית הקטנה ולא הדבר. כי בסוף נומה זו נסיעה ברכבת הרים בלונה פארק משוגע. שום מנה שם לא תפגוש באף מסעדה אחרת שתאכל בעולם. אין משהו שדומה לחוויה של נומה.
רנה אמר פעם בעצמו, מאוד יאיר אבל מאוד נכון, שהוא לא קורא ספרי בישול. הוא כותב ספר בישול. וזה נכון שמנות שיש בנומה לא רואים בשום מקום. עד שהן מוגשות בנומה. ומאותו רגע הן מוגשות בכל מקום.
לגמרי.
והן לעולם לא יהיו כמו החוויה בנומה. כי נומה היא אחת. מנות בנומה יכולות להיות מזרע של קוד עד מוח מוקצף של אייל.
לא מגעיל.
אצלנו היה פין של אייל קורא.
ושווארמה סלרי.
שווארמה שורש סלרי, זה נכון. זה אחד מהמנות הרגועות שלו יחסית, שתפסו הכי בעולם אחרי זה. היום מכירים שמגישים תפוח בתוך תפוח. נומה, קולורבי שהוא קוקוס, מנה מאוד מאוד מוכרת שלו מפעם. עד פשוט מנה של אלים שרופים על האש. אלים.
או פטריות, לב פטריה על הגריל, זה נשמע לנו משהו מאוד מאוד טריוויאלי, אבל הראשון שעשה את זה בדרך הזאת היה רנר את זפי. עד אז אף אחד לא עשה את זה, לא חשב לעשות את זה. וזה היתרון הגדול שלו, הוא שבר תמות, הוא שבר מוסכמות, שהפכו אחר כך לנורמה.
אז אנשים מכל העולם נוסעים למסעדה הזאת, רוני בטח הייתה מבקרת עוד כמה פעמים הייתה פתוחה, אז למה סוגרים?
אם היינו משיגים מקום.
אני חושב שלהגיד סוגרים זה קצת להיכנס לתוך מה שהם רוצים, שאנחנו בדיוק נהיה כאן ונדבר על זה, ונגיד, וואו, נורמה סוגרים. אבל הם לא סוגרים, הם רק משתנים. וקודם כל, הם כבר סגרו בעבר.
בדיוק, צריך לזכור שנורמה הרי נסגרה כבר ונפתחה כנורמה 2.0, וזה בדיוק גם מה שרנר זפי אמר. הוא פותח את נורמה 3.0.
טוב, אבל זה סוג של מעדניה, כמו רותי ברודו שעברה להבדיל לעולם המדניות, גם שם זה קורה.
תראה, גם יש לו הרי המבורגר, יש לו מזללת המבורגר, ואפשר להגיד, הנה, מתה הקולינריה העילית, רק מזללות ואוכל מהיר. הנה, גם רנר זפי,
נכנע לזה.
הוא מדבר, אגב, שהעלויות של העובדים מאוד גבוהות, העלויות של האוכל מאוד גדולות, אי אפשר לממן מסעדה כזאת, אי אפשר להחזיק אותה. גם בניו יורק טיימס, בכתבה שפורסמה על זה, מדברים על יחס לעובדים שהוא לא סביר, שהיה בנומה וגם במסעדות טילית אחרות, ואם לא צורכים על העובדים, אז אי אפשר לעשות אוכל טוב כנראה, זו הטענה, אז בסוף סוגרים.
זו אבולוציה, כמו שגם אם, לא יודעת, העיתונות המודפסת הגיעה המחשב, אז אפשר לטעון שהעיתונות המודפסת מתה, אבל לא, אני טוענת שממש כמו העיתונות המודפסת תמיד יהיה קהל, אמנם קטן, אבל עדיין יהיה קהל גם לקולינריה העילית, זאת אומרת זה המאבק בין איכות לכמות בסוף.
אני באמת שאני רוצה רגע לדבר על פיין דיינינג בכללי, כי זו שאלה. האם זה הולך לאיבוד עכשיו? לדעתי ההוכחה שהם במרכאות נסגרים או משתנים לנומה 3.0, הם עדיין הולכים לארח ארוחות, ואני יכול להגיד גם המקום הקטן שלי, זה קשה מאוד לבצע ארוחות ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם כמות צוות מוגבלת.
אצלו, למרות המחירים המאוד גבוהים, מדברים על זה שהרבה אנשים שתעבדו בחינם כדי לסבור ניסיון.
בסופו של דבר, שורה בקורות חיים שהיית 3 חודשים בנומה בחינם שווה, כמו כמה שנים בהייטק, כלכלית, כטבח. וזה המון.
אחר כך אתה יכול לחזור לישראל או לבריטניה או למדינה אחרת ולהגיד, הייתי בנומה ולפתוח מסעדה?
לא לפתוח מסעדה, אבל בהחלט זה פותח דלתות למקומות אחרים. היית טבח פס, הלכת, עשית 3 חודשים, למדת, חזרת, פתאום אתה סושף.
אתה לא רואה את זה כניצול?
ממש לא ניצול. היום סטאז'ים נמצאים בכל סוגי המקצועות שאנחנו מכירים.
בכל רחבי העולם יש שפים שבקורות חיים שלהם הם מתאדרים, אפילו כשהם היו פרק זמן מאוד מאוד קצר, שבקונסלציה אחרת זה לא היה נחשב לסטאז' אפילו, הם מתאדרים בהיותם חלק מהצוות שעבד בנומה.
נומה, מה שהם עושים כרגע, ממשיכים להוכיח שהם המגדלור. הם יודעים מה צריך לפני שכולם יודעים מה צריך. מה שנומה עושים עכשיו, זה מרמים את היד ואומרים, אנחנו לא סוסטיינבל.
כי למה?
כי זה קשה עם העובדים, זה קשה עם חומרי הגלם, גם אם ננסה לשמור על הסביבה, זה קשה. ומה שהם עושים עכשיו בנומה 3.0, זה לחקור איך הדבר הזה יכול להיות יותר מקיים, יותר נכון.
שאלה שלא תאהבו, למה יותר קשה לנהל את נומה מאשר סניף של מקדונלדס?
אני לא חושב שיותר קשה לנהל את נומה מאשר סניף של מקדונלדס. בסוף, עסקי האירוח וההסעדה הם העסקים היחידים בערך בעולם שנוגעים בכל אספקט כלכלי ואנושי שתרצה לחשוב עליו. עובדים, עורכים, ספקים, עבודה, עובדי קבלן, רואי חשבון, עורכי דין, הכל. ולכן זה לא משנה אם זה מקדונלדס או שזה נומה, זה לא פשוט לנהל עסק כזה.
אז למה מקדונלדס לא נסגרת?
כי לדעתי מקדונלדס עובד פשוט על מתח רווחים גבוה יותר. זהו זה.
וגם למי זה פונה, חד משמעית. כאילו עוד פעם המאבק הזה בין איכות לכמות. אני חושבת שבסוף יש יותר קהל, המבורגר, פיצה, צ'יפס.
אם נגיע לזירה המקומית, אז קודם כל אנחנו כותבים הרבה שאנשים מעדיפים אוכל רחוב. ערן לאור הולך אוכל בכל מיני מסעדות קטנות, וזה מה שאנשים רוצים לאכול בהם. וגם מצד שני, בקבוצה שלנו אוכלים את הראש, כל יום יש תלונות על המחירים.
אבל למה אי אפשר להשיג מקום ל-OCD?
כמה המחיר עכשיו?
היום ארוחה עולה 550 שקלים, מ-22 למאי, 690.
וואו.
החוויה בעצם הולכת לעבור שינוי מ-22 במאי. המחיר הוא נטו ההפרש כדי שנוכל להמשיך להתקיים.
ואנשים מוכנים בתל אביב לשלם את זה למרות שמקטרים?
זה קרה רק שלשום. בינתיים התמילינו יומיים.
במאמר מוסגר אציין שניסיתי בתאריכים רנדומליים לסגור מקום ל-OCD, ממש אמרתי, שני לאפריל, בום, אין מקום.
המשכורת שאנחנו משלמים לך מאפשרת את המחירים האלה.
אני לא מאמינה בשיטה הפיסקלית, זה פשוט... אני מאמינה בחוויות, לא...
וזו חוויה ששווה לשלם בשבילה.
מבחינתי כן, זה אף פעם לא האוכל. אותו דבר גם עם נומה, זה אף פעם לא האוכל, זה תמיד החוויה. זה, זה מערך השירות, זה איך שאתה מרגיש במקום. זה מוזיקה או לא, זה מעט אלכוהול או לא. זה האם החוויה בסוף הסעירה אותי או לא. ומבחינתי זה לגמרי שם.
הארוחה בנומה היא טעימה, זה אנשים תמיד שואלים. א', סבת, ב', היה לך טעים, אז...
טוב, בעצם זה ששואלים את שתי השאלות האלה, זה אומר שלפעמים לא, התשובה היא לא על שתיהן.
אני הייתי פעמיים בנומה. הייתי פעם אחת בנומה 1.0, פעם אחת בנומה 2.0. בנומה 1.0 היה לי טעים, אכלתי פעמיים דאבל מקרויאל אחרי זה. אמיתי. אגב, הפעם הראשונה, שהיה מאוד 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 מעניין, הרגישו שיש סיפור, שיש סיבה שהם מה שהם, אבל היה עניינים פה עם הטעם קצת, פה עם too much avant-garde, כן סובה, לא סובה, החוויה שלי שם לא הייתה וואו.
אז למה חזרת?
כי נומה 2.0 זה כבר משהו אחר, והיום אחרי שהייתי אני גם יכול להגיד, זה באמת משהו אחר. זאת הארוחה הכי טובה שאכלתי בחיים שלי, מכל האספקטים. טעם, סובה, שירות, חוויה, אף אחד לא דחק אותי לסיים מהר, היה מדהים. הם למדו בזמן הזה בין לבין גם להיות עם הרבה מאוד אג'נדה, וגם בסוף להעביר את זה באוכל.
רז בדיוק אבל למד להגיד לנו אם הוא סיים אחרי זה בהמברגר
ובפיצה. לא, ממש לא. הייתי שיקור והלכתי לישון.
יום אחרי זה, אתה אומר.
יום אחרי זה אכלנו בגרניום. אגב, גרניום, שעד אותו יום הייתה הארוחה הכי טובה שאכלתי בחיים, אכלתי בה לפני זה, ואז אכלנו בנומה 2.0, והיה וואו. פתאום כאילו גרניום שהיא מעולה.
החבירה.
החבירה ברמה של כאילו, למה?
אני חושב שההבדל בין גרניום, שהיא היום המסעדה הטובה בעולם לפחות לשנת 2022, ההבדל בינה לבין נומה, שבגרניום קודם כל הטעם הוא המכריע, הווירטואוזיות של כל מנה, בויזואליות שלה, כל מנה היא, היא מיני פיסת אומנות קטנה. יש שם סיפור שהוא הרבה יותר במסגרת, זאת אומרת, יש התחלה, אמצע וסוף, לסיפור מאוד מאוד ספציפי של שף, איפה הוא גדל, איפה הוא התבגר, איפה הוא למד, הכל בקופנהגן. אתה יודע שם שאתה אוכל ארוחה מאוד דנית, היא לא הייתה יכולה לפעול בשום מקום אחר בעולם. נומה, לעומת זאת, היא פלנטה אחרת. היא כאילו מרחפת מעל כדור הארץ, היא לא שייכת לדנמרק, היא במקרה בדנמרק.
אני חושב שזה גישות גם שונות של שף כמערך. בסופו של דבר, גם זה שהוא קיבל 3 כוכבים, ממשיך להוכיח לנו שרנה רדזפי בא לשנות את העולם. הוא התחיל עם זה 18 שנה, הוא היה עם 2 כוכבים. וואו וואו וואו, אבל הגיוני, כי הוא עומד בכל הקריטריונים של משלן לשני כוכבים. לא היו לו יינות מצרפת, לא היו לו מפות לבנות, והוא המשיך והתעקש על זה. והיה 4 פעמים מקום ראשון, סגר, פתח מחדש. מה שהוא עשה בין נומה 1-2, זה חקר את כל נושא הצסות מהמקום היפני, ואז אמר, רגע, יש כאן פטריה מזנקוג'ין, שיודעת לעשות את אותן פעולות שהמעיים של הדגים עושים, ואז הוציא ספר. והיום כל העולם זה מה שהוא עושה. אני חושב שמה שהוא ממשיך לעשות עכשיו, זה הוא יסגור. בנומה 3.0 הוא ימצא את הדרך כנראה לשנות את כל הדרך שבה עסקי ההסעדה והאירוח עובדים ברמה מקיימת, נכונה, העסקה וכו', וכנראה שיצא על זה ספר, וכנראה שכולם עוד 10 שנים יעשו את זה. עכשיו בואו, זה לא שהוא הולך להיות מסכן. יש לו את ההמבורגר שלו, יש לו את הדברים שלו, הוא יכניס מזה כסף.
יש את נומה פרוג'קט, אגב. היום נומה פרוג'קט, רק נאמר למי שאינו מכיר, אתה יכול לשבת בבית שלך בתל אביב ולקבל 1-3 חודשים מעין סל מוצרים של כל מה שהרוקחים סלש שפים של נומה היום חושבים שכך צריך לאכול. זה החל מרוטב כזה או אחר ועד... מנה כלשהי שפשוט נשלחת אליך הביתה תמורת 1,500 שקלים בחודש. אתה מבין
המחירים לא נמוכים.
והעשיית כסף לא
נגמרת פה.
עם סגירת המסעדה, להפך. פה עכשיו כבר אין את המלצרים, את 100 השפים שעובדים היום במסעדה, אלא רק 10 שפים שיעבדו במעבדה
רק
הזאת.
רק את אלה שקיבלו כסף עד עכשיו. הם היחידים שנשארו.
ויש עוד זמן, 2 עד הסגירה, זה די הרבה זמן.
אגב, לסגור את הסיפור על כוכבי המשלן, היום, רנה, בלי מפות לבנות ובלי עינות מצרפת, מקום ראשון ב-50 Best 2021, ועם 3 כוכבים. אם זה לא הזמן ללכת...
אתה אומר, הוא צריך לפרוש בסי.
You either die a hero or live long enough to see yourself becomes the villain, he dies a hero.
טוב, אין איך לסיים את השיחה הזאת בנימה אחרת. רותם מימון, רוני קשמין ורז רב, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
הארץ השבוע. כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד נערה מלכין, דן ברומר ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, אנחנו מדי יום שלישי פה, אתם מוזמנים להצטרף.